מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. וכשאומרים מי שנכנס, זאת אומרת לא מי שנכנס, מי שנכנסת עכשיו, זה מי שנכנס מאותה שנייה שנכנס האדר, שזה ממש עכשיו. מרבין בשמחה, מה זה אומר? שמהשמיים מרבים לך את היכולת להיות אישה שמחה. איך אומר את זה הרב פאפו בספר שלו פלא יועץ? יש סיעת הדשמיה לשמוח בעידן חדווה. יש לך יכולת להיות אישה שמחה, וכשאת שמחה עולם שמח, את מרימה את כולם, וכשאת עצובה אז לאף אחד אין חשק לחיות. המון המון סגולות מיוחסות לחודש אדר ולראש חודש אדר. למשל, פרנסה בשפע. אומר התלמוד, הרוצה שיתקיימו נכסיו ייתה בהם עדר. עדר א' ד' רש, זה עץ נורא נורא חזק ויציב, סגולה לפרנסה לנטוע עדר. וחז"ל יאמרו, לנטוע לך בתוך הלב את הציווי הזה שקוראים לו לשמוח, את האדר הזה בתוך הלב, מפני שכשאת שמחה את מושכת אלייך הצעות עבודה, פרנסה, המזל שלך כולו נפתח. החודש הזה סגולתו, אמרנו את זה גם בשבוע שעבר, אם יש לך משפט נורא מפחיד, טיפול רפואי שאת נורא חושבת ממנו, פגישה שאת נורא פוחדת ללכת לעשות אותה, זה הזמן. בחודש אדר בריא מזלן של ישראל, שוהד הבריא כמו אכיל, כמו לביש, נתון לבריאה מחדש. כל המזל שלך, החסום, הנעול, הלא יודעת מה, נפתח בחודש הזה. סגולת החודש הזה, זה מי שחולה חלילה מאוד. פתאום כל החולי שלו יכול להתהפך, כי זה החודש של האבנה הפוך. הוא כל משכבו הפכת בחוליו. הסגולה של החודש הזה היא זיווגים. מפני שחתונה היא מלוא קומת השמחה. אנחנו עובדים עכשיו בעזרת השם על האפליקציה הזאת המיוחדת. תלמידות שלי עושות את זה כי אני לא יודעת לעשות כלום מהדברים האלה, אבל זאת בעזרת השם אפליקציה שרק בחורים מגישים מועמדויות. את לא מגישה נתונים ולא תמונה ולא נגמר השוק הזה, נגמר. בנות לא יוצאות לשוק, רק הבנים, אנחנו נקרא לזה בעזרת השם בחורים טובים. ואני חייבת לומר לכם שקיבלתי עוד לפני שזה עלה בכלל, עוד לפני שיש פלטפורמה, 700 אלף הצעות, אמהות מציעות, אחיות מציעות, אז זה עוד מעט בעזרת השם, עוד מעט אנחנו משיקים את זה. וכמובן סגולת החודש הזה, פוריות, כי מזל אדר דגים, והדגים מתרבים. ואני רוצה שנתחיל ממשהו מאוד מאוד מיוחד, שתמיד היה נראה לי כמו המצאה של דוסים, כי יש לנו נטייה כזאת להמציא דברים, אבל ראיתי את זה, חיפשתי את זה ממש באינטרנט ובצ'יט GPT, איזה כיף שבאתם, בואו שבו, שבו חמודות. רבי חיים ויטל אומר שהעצב בא מיסוד העפר, זאת אומרת הכובד הזה. רבי חיים ויטל קורא לזה העצלות והעצבות. איך קשה לך לקום מהעצב, וכל מה שאת צריכה זה כנפיים, כנפיים לעוף מהעצב. אנחנו עוד מעט נלמד שאי אפשר להוציא את העצב ממך, אי אפשר להעיף אותו ממך, אבל אפשר לעוף ממנו. And I want to tell you great news, sis. יש ציפור שקוראים לה סיס. וקראתי את זה תמיד בכתבי הקודש שלנו, ושוב אני אומרת, חשבתי שזאת המצאה, אבל תסתכלו בוויקיפדיה. החל מראש חודש אדר, הגרסה הדוסית. בין ה-15 לפברואר לסוף פברואר, גרסת ויקיפדיה. מגיעה הציפור הזאת ושמה סיסי החומות. המצבור הגדול ביותר של סיסי החומות שבאים מכל העולם כדי לחקור את הציפור הזו זה בכותל המערבי. בכל אדר יש בדיוק 100 קינים, 100 זוגות של סיסי חומות שחוזרים לאותו מקום שהקן שלהם היה בו בשנה שעברה. זו ציפור שמאוד מעריכה ימים, למעלה מ-20 שנה היא חיה. והמיוחד בציפור הזאת, סיס, הוא שסיסי החומות אף פעם לא נחות. השרירים של הרגליים של הציפור הזו חלשים מאוד, מפני שהיא אפה, 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 אפה. היא ישנה תוך כדי מעוף, אנחנו מכירות את זה, שאת עושה דברים ככה ישנה. ובחודש אדר, גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה. ירמיהו הנביא, כך קראתי בוויקיפדיה, מתפעל מהסיס. והוא כותב, גם חסידה בשמיים ידעה מועדיה, ותור וסיס ועגור שמרו את עת בואנה. הן תמיד מגיעות באותו זמן, והזמן היחיד שהן נחות זה בחומות של הכותל המערבי. יש מדען שחקר אותם מגרמניה, והן מוצאות מנוחה לכף רגלן. ומה שמיוחד עוד בציפור הזאת האדרית זה שהן נאמנות לבני הזוג שלהם, הם לא מחליפים זוגות. יכולת מדהימה ללכת בראש חודש אדר לכותל המערבי, לראות את הסיסים שסוף סוף מוצאים מנוחה, ולבקש בית ולבקש מנוחת הנפש, ולומר אפילו הציפור הזו שאין לה מנוחה, גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה. אני רוצה בית, וכשאני אומרת בית אני מתכוונת למקום שלב להיכנס אליו, מקום שאני אוכל לעשות מי שנכנס ולהרגיש את הלב מוצף בטוב. בנות, כל הפרשות שקוראים בחודש אדר הם על הבית, על המשכן. פרשת תרומה שנקרא בשבת, פרשת תצווה בשבוע הבא, פרשות ויקהל פקודי, שזה כבר ממש בסוף אדר, לפני החג שאנחנו לא אומרים את שמו, והוא בא אחרי פורים. אז היום בעזרת השם נלמד את הכנפיים האלה שקוראים להם מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ואומר בעל התניא כל כך יפה, זו השמחה האמיתית שבאה אחר העצב האמיתי. עצב אמיתי היה לנו 2.5 שנים, היה תורה של השמחה האמיתית, ואין שמחה אמיתית מבלי שידענו לפני כן עצב אמיתי. ולכן התקבולת המוזרה הזו בגמרא, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. הבשורה הנהדרת היא ששמחה היא כפתור ווליום, ואת יכולה להרבות אותה, ואת יכולה להמעיט אותה. עוד מעט נדבר איך עושים את הדבר הלא פשוט הזה. ומה זה המילה הזו, מרבין בשמחה? כתוב שאסתר המלכה, קוראים לה איילת השחר. המצווה היא להתחיל ממחר בבוקר, ראש חודש אדר, להגיד מדי יום את פרק כ"ב בתהילים שכותבת אסתר המלכה למנצח על איילת השחר, אלי, אלי, למה עזבתני? מי זאת הילד השחר? וכך כתוב במדרש. רבי חיה ורבי שמעון בן חלפתה היו מהלכין בבקעת הארבל. וראו את הילד השחר שבקעה את האורה. אמר רבי חיה לרבי שמעון, כך היא גדולתן, גאולתן של ישראל. בהתחלה כמעה כמעה, וכל מה שהוא הולך, הוא גדל ורבה והולך. הגאולה תראה כמו איילת השחר, מרבין בשמחה. מרבין זה לא הרבה, מרבין זו פעולה איתה. איטית, 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 כמו איילת השחר שעולה בבקעת הארבל. בואו נדבר על הגאולה הזו, על הגאולה בעמק הארבל, הגאולה של ארבל יהוד. ארבל יהוד אומרת השבוע, אני מסתובבת עם מזוודה סגורה, ובמזוודה הסגורה שלי כל הצער שעברתי שם, ואני לא מסוגלת לדבר עליו. אני לא מתעלמת ממנו, אבל אני עוד לא מעזה לספר את כולו. וכמעה כמעה האישה הזו מגוללת את המגילה שלה ומספרת מה שהיא עברה. ארבל יהוד. והאישה הזו בסוף השבוע, אחרי המיני וידוי של מה שהיא בעיקר לא מספרת שהיא עברה, עם ישראל תורם לה 4 מיליון שקלים ב-24 שעות כדי שהיא תקנה בית. למה? כי אנחנו רוצים לתת בית לזו שלא היה לה בית, לזו שעברה התעללות איומה, לזו שאנחנו מרגישים כלפיה כאלה נקיפות מצפון שלא הוצאנו אותה משם. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לי בו, תיקחו את תרומתי. כך כתוב בפרשת השבוע. השמחה הגדולה ביותר של העם הזה היא לשמח מישהו אחר. והמשימה הקשה ביותר שלך כאישה היא לשמוח בעצמך. כשאנחנו אומרות מי שנכנס אדר, אנחנו מתכוונות לרגע הזה שבו את נכנסת הביתה. האם תהיי אדר? האם תהיי שמחה? או שאת רק יודעת לתרום למישהו אחר שמחה ולהגיד, וואי, איזה כיף לראות אותה שמחה, אבל להתרומם בעצמך את לא כל כך יודעת. בנות ארבל יהוד זו אסתר המלכה, והיא עוברת כמו אסתר המלכה התעללות נוראה, והיא רחוקה מהבית. אני קוראת את המילים שכותבים חז"ל על אסתר המלכה ששבויה ושנאנסת על ידי אחשוורוש כל כך הרבה שנים. באותה שעה, כך כותב המדרש, הייתה אסתר נפחדת מאוד, ותתפלל לאסתר המלכה ותאמר, השם, עזור נעמתך המשולה לענייה, שואלת מחלון לחלון בבית אחשוורוש, ואתה הציל נעמתך הענייה. ומתי היא הכי נשברת, אומרים חז"ל? מתי נשברה ארבל יהוד? היא אומרת, נשברתי כשיצאתי ושמעתי שרוב הבנות לא עברו מה שאני עברתי. ואז אני אומרת, מצבי היה הכי גרוע משל כולן. אם קרה לי כל כך הרבה רע, אולי אני אישה רעה. אסתר המלכה אומרת, אלי, אלי, למה עזבתני? והמדרש אומר, למה נשתנה עליי סדרן של אימהות? למה אני שונה? שרה אימנו נחטפה על ידי פרעו, הוא ניסה לנגוע בה, הוא ניסה לפגוע בה, והשם מיד הציל אותה. למה אני צריכה לעבור את הצער הזה? במה אני שונה מכולם? הקושי הכל כך גדול הזה של אסתר המלכה, של ארבל יהוד המלכה, לאט לאט בחג הזה כל הכאב הזה שוכח, כשכל כך הרבה ילדות קטנות, מאות אלפי ילדות קטנות, מתחפשות למלכה הזאת עם כתר, עם שרבית, והן בעצם אומרות לה, ארבל, אסתר, את יודעת שלא משנה מי ייגע בך ולא משנה מי יפגע בך, מלכה נשארת מלכה, ושום דבר לא יכול לנגוע במלכות שלך. לכולנו, לכולנו על ראשנו זר, כל אחת מאיתנו היא מלכת אסתר. וסוד השמחה הגדול הוא באמת באמת שאין אישה בעם הזה שאין בה מלכות לא נגועה, מקום שהוא כל כך מחופש. זה לא ברוכה הבאה המלכה היפה. בנות, זה לא שבפורים את מתחפשת למלכה, זה שכל השנה את מחופשת לאישה מיואשת ולאישה עצובה, אבל בעצם בתוכך יש כזאת אישה שמחה. אני רוצה שנדבר על החודש הזה, על מה שקרה בו בהיסטוריה ומה שעדיין קורה בו עכשיו. האויב הגדול שלנו זה פרס והפרסים, נכון? וכך כתוב במדרש. אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בה, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם, וכל אומות העולם מתבהלים ונופלים, וישראל מתבהלים ואומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה אתם מתייראים? כשתראו את פרס מאיימת על העולם, תדעו שהגיע זמן גאולתכם. ולא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה, שבגאולה הראשונה היה לכם צער, אבל בגאולה האחרונה אין לכם צער אחריה. בנות, שימו לב איך מגילת אסתר רלוונטית. היא מדברת על שליט מאוד גחמני, יש לו כל מיני מצבי רוח, קוראים לו כן, איך שאתם רוצות. עכשיו, הבן אדם הזה הוא פעם נורא בעדנו, אחשוורוש הרשה לבנות את בית המקדש השני, פעם נורא נגדנו להשמיד, להרוג ולאבד, כי הוא קצת פסיכי, את לא יודעת למה לצפות ממנו. למלך הזה יש אישה שפעם הייתה בלי בגדים בכלל, עד שנמאס לה באיזשהו נשף, כמו שמספרים על אסתר על ושתי המלכה, והיא החליטה שהיא מתלבשת כמו הרבנית ימימה. והסיפורים מאוד 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 דומים. למה? אומרים חז"ל במדרש, כשהמן רוצה להשמיד אותנו, הוא מוציא איגרות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. וחז"ל מגלים לנו שהאיגרות ההן שנחתמו בטבעת המלך מעולם לא בוטלו, והן עומדות מעל ראשנו עד היום הזה. ולמה לא בוטלו ימימה? קרה ונהפוך הוא, מסבירים חז"ל, לא נכון. באגרות השניות הרשו לנו להיקהל ולעמוד על נפשנו, זאת אומרת להגן על עצמנו, אבל האגרות הראשונות ש קוראים להם להשמיד, להרוג ולאבד, מעולם לא בוטלו. אני אומר את זה בשפה של התלמוד, הקטי עבדי אחשוורוש ענן. עד היום אנחנו עבדים של איזשהו שליט פרסי, וזאת הסיבה שביום הכי שמח בשנה, חג הפורים, לא אומרים הלל. למה? איך מנצחים את פרס? ולמה היא אויב שנשאר לנו כמו איזה חרב מעל הראש? תראו את התשובה המדהימה של בעל התניה. צריך לדעת כלל גדול. מלחמות שאנחנו לא מנצחים בהם ולא מנצחים בהם ולא מנצחים בהם, יש להם רק סיבה אחת. כי כמו שני אנשים הנאבקים זה עם זה להפיל זה את זה, הנה אם אחד הוא בכבדות ועצבות, ינוצח בקלות ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו. ואי אפשר לנצח בעצלות וכבדות הנמשכות מעצבות וטמטום הלב. והשמחה מנצחת את כל האויבים. זה לא שפרס נשארו כשם שהם היו אז, זה שמשהו בנו מסרב להיות מתוקן, וקוראים לדבר הזה עצבות. בנות, שימו לב למגילת אסתר, מגילה של העצובים, איך כולם מנסים לשמוח משטויות. אחשוורוש, מה הוא עושה? הוא וואנאבי. מה הוא עושה? הוא לובש בגדים של הכהן הגדול שהוא גנב לנו, שם סביבו כלים של בית המקדש, וחושב הוא המשיח. מכירות כאלה? אז הן מעמידות פנים ברשת, אבל אחר כך כשזה קווה, אז הן מסתכלות על עצמם במראה ורוצות למות, נכון? כי זו איזושהי תדמית, וזו לא את בכלל. אחר כך יש לנו את ושתי. ושתי זאת אישה שמחפשת שמחה, ואיך היא עושה את זה? היא משפילה ומקטינה אנשים אחרים. חז"ל אומרים שהייתה לועגת לבעל שלה, שהיה פעם עובד בעורבות סוסים, והפך להיות מלך, והייתה אומרת לו, אני, אתה יודע מאיזה משפחה אני באה, תראה מאיפה אתה בא. הייתה משפילה את בנות ישראל, מעבידה אותן ערומות בשבת, ככה חז"ל אומרים. שמחה של הקטנת מישהו אחר. ושתי, זרש. זרש זאת שמחת האישה הזו שכל הזמן אומרת תרחישים נוראים, ואז אומרת, אמרתי לך, אכילות הליפול, נפול טיפול. אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות הליפול לפניו, היא אומרת לבעלה, המן, אתה טיפול עד הסוף. זרש שנהנית מזה שהתרחישים הקודרים שלה התקיימו אלייך, יונית. זה היה לשון הרע, לא מסכימים. אחר כך אנחנו עוברות להמן. המן הוא תלוי, הוא תלוי ברשתות החברתיות, וכשמישהו אחד מסיר ממנו עוקב, כל זה איננו שווה לי. למה? כולם משתחווים להמן, אבל מרדכי היהודי לא יכרה ולא ישתחווה, הוא רוצה למות, הוא רוצה להרוג אותו, הוא רוצה שהוא ימות. זה אנשים שתלויים כל הזמן בהכרה שסביבם, ועם ישראל במגילת אסתר מדוכאים, 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 הולכים למסיבת טבע 180 ימים ומשתכרים ועושים את כל הדברים האלה שבעצם משכחים ומשכיחים את העצב הגדול שאנחנו נמצאים בו. בנות, השובל הגדול שמשאירה אחרי המלחמה כזו זה עצבות מאוד מאוד גדולה וכובד מאוד מאוד גדול. מה נעשה? איך ננצח את האויב הפרסי הזה שנמצא בנו בפנים? איך ננצח את האישה העצובה הזו שכל היום מושכת אותך למטה, וגם כשאת קצת שמחה היא באה עם הכבדות שלה? בואו נלמד את האיש שנאבק כל החיים שלו בעצבות, ולכן רק הוא יודע לכתוב על שמחה, וקוראים לו רבי נחמן מברסלב. ואנחנו הולכות ללמוד ביחד את אחת מתורותיו הכי יפות, הכי מפורסמות, והולכות להירפא מהעצבות שלנו. ואני מתחילה עם הדבר הכי הכי חשוב. רבי נחמן אומר, אפילו אם הצלחת לשמוח כמה דקות כמה שניות. כל העתקה והעתקה. זאת אומרת, כל התנתקות קטנה שלך מהעצבות, שאת מצליחה להתרומם טיפה, היא ענקית, היא מהממת, היא פותחת לך את המזל באלף כיוונים. לכן היצר הרע ככה מגיע על השמחה שלך, על השמחה הנשית שלך. איך אפשר לשמוח? אני אתחיל לפני רבי נחמן. אנחנו בפרשת תרומה. בפרשת תרומה עם ישראל מאוד מאוד עצוב, כי הם בגדו, הם עשו את חטא העגל, ואנחנו כאלה מגעילים, ואנחנו כאלה רעים, ובאה עליהם מגפה בגלל חטא העגל. מה אומר להם משה? תקשיבי, מאמי שלי, יש בך נקודה טובה, ואין מישהי שאין בה נקודה טובה לתת לעולם. אני קוראת עכשיו את 15 הנקודות הטובות האולטימטיביות, ואני רוצה שכל אחת תחשוב לעצמה האם זה רלוונטי לה. אחת מ-15 הנקודות האלה, אין אחרות בעולם. 15 נקודות טובות שאת יכולה לומר, אולי אני מגעילה, אבל את זה אני יכולה לתרום לבית המשותף של כולנו, לבית הקטן שלי, לעצמי. עם ישראל מביא 15 דברים למשכן, והדברים האלה הם זהב, כסף, נחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש עיזים, אורות אלים או אדמים, אורות חשים, עצי שיטים, שמן למאור, בסמים, קטורת הסמים, אבני שוהם, אבני מילואים. בנות, אני קוראת את התכונות האלה, ושכל אחת תמצא בה דחוף את הנקודה הטובה שלה. אם אין לך ברשימה הזו נקודה טובה, חבל מאוד. זהב. זהב, מסביר המדרש, זה מחצב, זה משהו מולד. יש לך משהו שנולדת איתו, המשפחה המהממת שלך, לא יודעת מה, כישרון מסוים, תתרמי את זה לעולם. זהב. כסף, לא נולדת עם כפית זהב בפה, ודווקא בגלל זה יש לך כיסופים וכוח רצון אדיר, וכשאת רוצה את מדביקה סביבך את כל העולם. נחושת, יש לך נחישות, את מחליטה משהו, את עושה אותו עד הסוף. תכלת, תכלת זה הרחפניות והרוחניות. תכלת דומה לרקיע. יש לך יכולת רוחנית מדהימה, הבנה מטאפיזית של הדברים. גם כשאת רואה מישהי שהיא מתה פיזית, את יכולה לתת לה איזשהו משהו שמרים אותה מעל הכל. ארגמן, אלה נשים שיש בהן עוצמה אדירה. זה הכוח הזה של הצבע האדום. תולעת שני, נשים שיש בהן ענווה, שזו תכונה מהממת. תפסיקי בטעות להביט בכל הסרטונים האלה שיגידו, את מרצה, את מרצה, את מרצה. לא, מאמי שלי, יש תכונה שקוראים לה ענווה, ואין יפה ממנה בעולם. תולעת שני זה ענווה. מי תולעת? שש, שש זה פשטן, מישהי שיש בה פשטות וטבעיות, וזה משהו שהעולם כל כך הרבה פעמים צריך. איזים, האיזים זו יכולת של עבודת כפיים, היו טובים את האיזים ואת הצמר באומנות, אומנות מדהימה. האם יש לך כישרון כזה לתת לעולם? אורות תחשים, התחש היה חיה, הייתה חיה עם המון 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 גוונים. יש לך יכולת להסתדר עם המון סוגי אנשים בהמון מקומות. עצי שיטים, עצי שיטים זו תקווה, כך אומר הרבי מלובביץ'. יעקב אבינו נתן לעם שירד למצרים זרעים של עצי שיטים, ואמר להם, כשתצאו מפה אתם תבנו את בית המקדש, וכשהם שהם היו בשיא השפל ובשיא העבדות, הם היו רואים את הצי השיטים האלה ומקבלים כזאת תקווה. האם את אישה שיש בה תקווה? זה בסדר. תודה רבה. שמן למאור, זה נשים שיש להם כישרון להאיר פנים. וכל מי שאיך אומר הרב מיכי יוספי, אומר את זה תמיד, שמאור פנים זה מרחב ריפוי, זה מישהו שמרגיש שיש לו מקום בעולם. הוא רואה אותך מאירת פנים וכל השאלות שלו מבלי שהוא שואל אותן מקבלות פתאום תשובות. קוראים לזה ביהדות להסביר פנים. מה זה להסביר פנים? To explain your face. מה זה? פתאום אתה מקבל הסבר להמון המון דברים שאתה לא בדיוק מבין. בסמים. בסמים זה מילים טובות, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב. לבסם במילים. יש לי כישרון לומר מילים טובות. כתורת הסמים זה כישורי גישור. הכתורת היא כשורת. זה משהו שמאגד בתוכו המון המון מינים שונים, סממנים שונים. יש לך יכולת לתקשר בין אנשים, לגשר בין אנשים. אבני שוהם ואבני מילואים, וזה האחרון, זאת היכולת למלא שליחות עד הסוף, לשרת במילואים ששמו לפנייך. אבני מילואים היו צריכות להשתבץ בתוך משבצת ולמלא תפקיד, לכן מילואים, כי זה מילוי תפקיד מאוד מאוד לא פשוט של הכהן הגדול שהיה שם אותם על כתפיו. איזו יכולת יש לך שאת יכולה לשמח בה את העולם? האם זה הענווה? האם זו הנחישות? האם זה מחצב מולד? האם אלה הכיסופים שלך? האם זה, מה אמרנו? עבודת הכפיים שלך? האם זו התקווה שלך? לכל אחת יש כאן משהו שיכולה לתרום לעולם ולבניין המשותף שקוראים לו עם ישראל. ואני רוצה שנלמד את רבי נחמן מברסלב בתורה הבאמת אייקונית שלו, שגם מי שלא דתי בכלל ולא מאמין בכלל יגיד את זה כמו איזה מנטרה קואוצ'רית. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. בנות, אנחנו הולכות לפרק כל מילה לאימא של הגורמים שלה. בואו נקרא את התורה המוזרה הזאת, תקשיבו לכל מילה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר ולהרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו. וכל החולאים שבאים על האדם באים מקלקול השמחה. כי, שימו לב למהלך, יש 10 מיני נגינה שהם בחינת שמחה. ואלה 10 מיני נגינה, 10 מיני נגינה, באים בתוך 10 מיני דופק של הלב שלך, והם מחיים אותם, את 10 מיני הדופק. ולכן כשיש קלקול ופגם בהשמחה שהיא 10 מיני נגינה, על ידי זה באים חולאים ל10 מיני דופק שמתקלקלים על ידי קלקול ה10 מיני נגינה שהם השמחה. אני אסביר את המהלך לגמרי לא מובן. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, שלב ראשון. 2, כל המחלות בגוף ובנפש באות מחמת קלקול השמחה. 3, יש 10 מיני נגינה, הם מחיים את 10 סוגי הדופק שיש לך בלב. וכשאין לך שמחה, המנגינה מזייפת, ואז הדופק שלך מזייף. והחלק האחרון, הכלל, שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות, להיות אך שמח תמיד, כי טבע האדם למשוך עצמו למראה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן. ולכן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו. טוב, בואו ננסה להבין את התורה הכי חשובה של רבי נחמן מברסלב. אנחנו מפרקות אותה לגורמים עד שאת יוצאת מכאן אישה שמחה. אוקיי, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. בשום דת לא אומרים לך שלשמוח זו מצווה. זאת עבודה קשה שאת צריכה לעשות. שלמה המלך, האיש שנפלה עליו עצבות, החכם הזה שנפלה עליו עצבות, כל הזמן מנסה לראות למה קורים דברים עצובים. וראיתי את כל המעשה אשר נעשה תחת השמש. מרדכי גם הוא עצוב, קורע את בגדיו, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. תפסיקי, תפסיקי, אומרים לך ששמחה זאת מצווה, נכון? אז אל תראי מה נעשה בעולם ותהי פסיבית. תעשי, תעשי לשמחה. מה זו עושה? מה את עשית היום בשביל השמחה שלך? מה? את השמחה מייצרים? בטח זאת מצווה. אם אומרים לך מצווה להיות בשמחה תמיד, זאת אומרת שזה בידיים שלך. מצווה גדולה. מה זה גדולה? אתם יודעות שאין דבר כזה מצווה גדולה ומצווה קטנה ביהדות. כל המצוות הם אותו דבר. אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אל תתחילי לחשב לי שכר מצווה כנגד הפסדה. לא. אז מה זה גדולה? דברים שאת גם ככה עושה. את גם ככה עושה מלא מצוות ביום. הילדים, הבישול, אמא שלך. מה לא? נחמדה בעבודה. אם את גם עושה את זה בשמחה, זה הופכת להיות מצווה גדולה. גם ככה זאת מצווה. אבל כשאת עושה אותה בנדיבות הלב, איזה יופי. תראו את הפרשה, ויקחו לי תרומה. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, ייקחו את תרומתי. חז"ל אומרים, הרי זה חובה. זאת הייתה חובה לתת תרומה. אז למה כתוב, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו? סוד השמחה, אומר הרב וולבה, זכר צדיק לברכה, זה לעשות מה שאת חייבת בהתנדבות. את עושה את זה גם ככה. תוסיפי רוח נדיבה, תוסיפי כיף, תשפרי, תתקני, תעשי את הסלט המיוחד הזה, תעזרי לאיזה מישהי בעבודה שאת רואה שהיא מסתבכת. ראש גדול, תעשי את השאלת רשות, אפילו שאת לא חייבת, מתוך שאלות החובה. לעשות את החובה בתוך נדבה הופך את הכל לחיים גדולים עם משמעות. מצווה זה בידיים שלך. גדולה, רוח נדיבה. להיות, איזה מילה, אמא לי ואבא לי. לפעמים את חושבת שכדי לשמוח את צריכה מה שקוראים לו אסקפיזם. זאת אומרת, אני לא אהיה כאן ולא אהיה עכשיו. אני אשתה, אני אשן, אני אלך לסרט, אני אלך לשופינג, שתכף נדבר גם על זה בעזרת השם. אומר בעל התניה בפיסת גאונות, שזה רק להשתחוות לבן אדם הזה, אוי ואבוי לך אם לא תהיי בכאן ובעכשיו. מי שלא יודע את הלהיות, מצווה גדולה, להיות, to be, איפה שאת נמצאת, זה בן אדם עצוב. לא נכון, תראי איך היא רוקדת, איך היא שיקורה, איך היא שמחה. עצובה, עצובה, נורא. שימו לב למילים המשגעות האלה של בעל התניה. באמת, אין לב נשבר ומרירות הנפש נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש. כי עצבות היא שליבו מטומטם כאבן ואין חיות בליבו. אבל מרירות ולב נשבר, אדרבה, יש חיות בקרבו להתפעל ולהתמרמר. ואז בקלות את יוצאת מהמורמור שלך למון המורמור. איך זה קורה הדבר הזה? כי את בן אדם עם תחושות. בנות, עצב בעברית זה פסל. עצביהם כסף וזהב, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו. תהי בעולם, תתמרמרי כשאת שומעת חדשות לא טובות, תעצבי כשקורה משהו לא טוב, תרגישי את המר לי, מר לי הזה, כל הזמן זה להיות. אנחנו לא הולכות לברוח, כל כך הרבה אנשים, אני לא שופטת אף אחד, אבל שעושים רילוקיישן כי בארץ נורא קשה, מה את חושבת? זה כל הזמן פה, כל הזמן פה, את כל הזמן עצובה. למה את עצובה? הרי הזזת את עצמך. כי אין כמו השמחה של להיות. איך אני מטורפת על המדינה הזאת. כל פעם שנוסעים לחול, איזה חדשות יש על מזג האוויר, על ג'פרי אפשטיין, טוב, כמה אפשר? בואו תראו אצלנו את המורמור, בני ברק, לא יודעת מה, זאתי שאמרה, אני אגמור את השמנות, האיש, כמה חיות, כמה מרמור. בנות, מרמור זה חיים, וכל זמן שאת חיה, ואת חשה דברים, את אישה שמחה עם מלא פוטנציאל שמחה, רק אל תמותי לי, רק אל תסתממי לי, רק אל תחדלי להרגיש. רבנית, הוא שבר לך את הלב, הוא שבר לי את הלב, איזה יופי. יש כאלה שכבר לא נשבר בכלל, הלך יופי. יבוא גם טוב, כבר לא נשבר, כבר לא מאוהב, שברון לב איננו עצבות, הוא מרמור, היא הממורמרת, אין כמו הדבר הזה. מצווה, זה בידיים שלך תעשי, גדולה, התנדבות במקום של חובה, להיות, תפסיקי לנסות לברוח, תהי בתוך השכלה הישראלי הזה, אין כזאת שמחה בעולם. מצווה גדולה להיות בשמחה. מה זאת אומרת? הוא לא טיפש, רבי נחמן. הוא לא יגיד לך מצווה גדולה להיות שמחה תמיד. האם אפשר להיות שמחה תמיד? ממש לא. אבל שכל הזמן הסוגיה הזו תטריד אותך. בשמחה אותיות מחשבה. האם הייתי שמחה היום? האם הילדים שלי ראו אמא שמחה, האיש שלי ראה אישה שמחה, אם אני במראה ראיתי השתקפות של אישה שמחה, שכל הזמן הסוגיה תהיה, למה אני לא שמחה? אני מתפללת להיות שמחה, להיות בשמחה, מונחת בסוגיה הזו שקוראים לה שמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה. תמיד. מה זה תמיד? כשהבנות שלי יולדות, כשיהיו בריאות, ואני הולכת איתן ללידות, אני עושה איתם את עבודת התמיד של רבי נחמן מברסלב. מה זה תמיד? תמיד זה עבר, הווה ועתיד ביחד. תמיד. את לא יכולה לשמוח כל הזמן, אז כשאת בדיכאון תזכרי, אומר רבי נחמן, בפעם אחת שזה כן הלך לך. אני אומרת לבנות שלי בלידות, תסתכלי, כל מי שאת רואה פה מתהלך נולד ככה, ככה. אז מה את דואגת? זה כבר קרה בעולם, את לא הראשונה, אפילו שכל יולדת בטוחה והיא מתארת לך, מכירה, מכירה כבר, לא, את לא מבינה, ואז מה תפיל? יודעת, הייתי שם. והעבר הזה נותן לך כזאת יכולת, הווה, הווה. היום הזה לא יחזור. איזה מזל שהוא לא יחזור. אבל כל כך הרבה פעמים רבי נחמן אומר, אל תדחי דברים שאת יכולה לעשות היום. זה רגע שלא יחזור יותר לעולם. הרגעים שאנחנו הכי מקטרות עליהם, הילדים והאמס, ואיך אני עייפה, ואני רק רוצה לישון. זה רגעים כל כך אהובים, שאחר כך אנחנו לא זוכרים אותם בכלל. והעתיד, רבי נחמן אומר, כשכל כך קשה לך, תלווי שמחה מהעתיד. אני אומרת לבנות שלי, כשאת כואב לך, זה באמת הכאב הכי מובהק שיוצא ממנו אחר כך משהו טוב. יוצא ממנו חיים, יוצא ממנו בן אדם. אז תמיד זה או להתנחם בעבר, כבר עשיתי את זה פעם, אני יכולה. או לראות את ההווה, זה כואב, אבל זה חיים, ואני מתמודדת, ואני לא בורחת. ולקחת שמחה מהעתיד, אני כל כך בטוחה שמאחורי כל זה מסתתר אושר גדול. בנות, פענחנו את המשפט הראשון של רבי נחמן, מצווה גדולה, להיות בשמחה, תמיד. בואו נעבור לשלב הבא. כל החולאים באים מחמת קלקול השמחה. מה זה אומר? שיש לך בלב אישה שמחה. היא שמה. וכל הקלקול נובע, כל החולי נובע מזה שהתקלקלה קצת. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. מה זאת אומרת לקלקל? היה שם משהו טוב, והוא התקלקל. איזה יופי. אז המשהו טוב ישנו, ואפשר לתקן אותו. איך אומרים? בישיבות הוא בחור מקולקל, היא בחורה מקולקלת, מעולה. זאת אומרת שיש לה בסיס מדהים אם אפשר לבכות על הקלקול שלו. אז אני מאמינה גם בתיקון שלו. ועכשיו מגיעה החידה הגדולה ביותר. עשרה מיני נגינה כשאת עצובה, המנגינה מזייפת, ואז הדופק שלך מזייף, ואז את נהיית חולה. ולכן תתגברי. מה זה להתגבר? זה לא מה שאת חושבת. תתגברי לסלק את המראה השחורה. מה הוא מתאר כאן? בנות, כל עצב הוא הפרעת קצב. אין בעולם עצב שלא נובע מהפרעת קצב. למה זה כבר קרה לכולן ולי עדיין לא? למה זה לא קורה לאף אחת ולי זה קורה? שימו לב, למה פרשת תרומה מופיעה פה? למה הם צריכים לתת תרומה? כי הם חטאו בחטא העגל. חטא העגל היה חטא העצב של הקצב. הם מחכים למשה שירד מהשמיים, מחשבים חישוב לא נכון. האיש שלי כבר היה אמור להיות פה. הוא לא, כי הוא עדיין לא פה, אז הוא לא אמור היה להיות פה. אבל את בטוחה שהוא כבר אמור, וכבר פספסת את כל הרכבות, ושאת אי זוגית, ושאת אישה לא חתינה, ושכלום טוב לא מחכה לך, וגם אם תתחתני זאת תהיה פשרה. ואז הפרעת הקצב שהכתבת לעצמך מביאה את העצב. אותו דבר במגילת אסתר. למה הם הולכים ומשתקרים? כי הם חישבו לא נכון את המרחק שבין בית המקדש הראשון שנחרב לבין המקדש השני שטרם נבנה, ואמרו די, זה כבר לא יקרה לי, זה כבר לא יקרה לי. בנות, כל העצבונות שאת יכולה לחשוב עליהן, בבריאות, בחינוך ילדים, זה תמיד הפרעת קצב. מה אני עושה כדי להחזיר לי את המוזיקה הנכונה לחיים, את הדופק שיפעם נכון בחיים? ועכשיו מופיע הסוד המשגע של רבי נחמן מברסלב, הוא הכי יפה בעולם. כשם שמי שנכנס חודש אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. למה את לא אומרת מי שנכנס אב מגבירים את העצב, מי שנכנס אדר מסלקים את העצב, כי העצב מרוצב, אי אפשר להזיז אותו, אי אפשר לעשות אותו פחות ממה שהוא. האישה הזו לא עלינו שחלה ילד, גמרנו. שחול זה שחול זה שחול. אי אפשר גם להגביר את הקצב יותר, את העצב יותר ממה שהוא. עצב, איך אומר בעל התניה, זה מטומטם כאבן. עצב זאת יצירה מטומטמת. טומטום זה משהו שלא מתפתח ממנו שום דבר. זה משהו גולמי. העצב לא יזוז לך מהחיים, והוא שם והוא מובנה. בוודאי בחייה של אישה, ארבע הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים, אל אישך תשוקתך. העצבונות שלנו תמיד יהיו קשורים לילדים שישנם או עדיין אינם, לזוגיות שישנה או עדיין איננה. מה אני עושה בהפרעת הקצב הגדולה הזו? רבי נחמן, נכון שאת העצב את לא יכולה לשנות? אז כל מה שאת יכולה זה לקצוב לו מקום. להקיף אותו במלא מלא 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 שמחה בחודש אדר. להפחית את השמחה בחודש אב. הוא תמיד יהיה כאן. אבל בחודש אדר הוא יהיה בחדר צדדי בבית. ובחודש אב הוא יהיה מונח באמצע הבית. הדבר המודולרי היחיד בחיים שלך הוא שמחה. ואת יכולה להרבות אותה, את יכולה למעט אותה, ואז הפרופורציה והקצב של העצב משתנים. לא מפני שעצב יכול לזוז, הוא לא. עד שיבוא המשיח הוא פה, והוא נתקע לפעמים כמו אבן בגרון ובלב. אבל את יכולה להזיז סביבו הכל, לגרום למה שקורה מסביבו לזוז בכזאת דינמיקה מדהימה. אומר רבי נחמן, מה זה מוזיקה? יש תווים נורא עצובים, בס, כשאת מקיפה את התו העצוב במלא מלא 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 תווים מרימים, אז זאת מוזיקה שמחה, שהתו העצוב רק תורם לכל היופי הגדול הזה. הוא קורא לזה נקודה טובה. נקודה אצל רבי נחמן זה לא נקודה טובה, זה דורה מפסול הסידו. מנקודות טובות נעשים ניגונים נפלאים. זאת נקודה מהממת, הבס הזה. והדופק שלך מקבל פתאום קצב אחר. במקום להביט בעצב הענק שיש לך בחיים, יש לך. זאת לא אשליה. רבי נחמן לא אומר אין עצב בעולם כלל, אין ייאוש בעולם כלל. ייאוש זה לשבת ולהדליק את הערוץ העצוב הזה ולהביט בו באמצע הבית וכלום שמח לא קורה מסביב. אל תייאשי את עצמך, תמלאי את החיים שלך ואת הבית שלך בשמחה. איך עושים את זה? אני מתקתקת כמה נוסחאות ואז אנחנו קוראות למלכת אסתר לעלות לבמה. אז איך אנחנו עושות את זה? קודם כל, כל הסודות של השמחה ושל הבית השמח נמצאים בפרשת תרומה, הפרשה שלנו, ובמגילת אסתר. אנחנו נלמד בשבוע הבא על בגדי הכהן הגדול, להכניסו בכהונה על ידי הבגדים, ככה חזל אומרים. מי שנכנס אדר מרבין בסמלה, מחר את הולכת וקונה לך סמלה חדשה. למה? אנחנו נלמד בשבוע הבא. איזה סוד מדהים זה. ימימה, אבל סמלה זה תחפושת. נכון, זאת אדרת, זה חודש אדר, אותה הגברת, אבל בשינוי אדרת. והמקובלים אומרים שצריך לברך את מלביש הרומים בבוקר, ברוך אתה השם מלביש הרומים, ומיד אחר כך ברוך אתה השם הנותן ליעף כוח. ככה זה בנוסח הספרדים שמתפללים לפי המקובלים, לפי איך שהתלבשת, ככה הכוח הפנימי שלך, עוז והדר לבושה, ותסעד ליום אחרון. מי שנכנס אדר מרבין בסמלה, זה בגדי הכהן הגדול. הנוסחה השנייה, מי שנכנס אדר מרבין בקהילה, השם עושה משכן שיהיה אוהל מועד, כולם ביחד, בנות חברה טובה, תצאי מחר עם חברה טובה, עם אחות שיש לך מלא מלא מה לדבר איתה. אסתר המלכה כל כך בודדה בארמון החשברות, ויש לה שבע נערות שנמצאות יחד איתה. מי זה הנערות במשכן? היריעות. חוברות אישה אל אחותה. יריעות זו רעות, זו חברות שמחזיקה מבחוץ את הבית. יש לה חברה טובה שיכולה לשפוך לה הכל. את נכנסת הביתה אישה שמחה, עם הגוש עצב שתמיד יושב שם. מי שנכנס אדר מרבין בסמלה, אמרנו. מי שנכנס אדר מרבין בקהילה, אמרנו. מי שנכנס אדר מרבין במחילה, אומרים חזל, אדר לניסן כמו אלול לתשרי. אדר זה החודש האחרון, ניסן זה החודש הראשון לפי התורה, אלול זה החודש האחרון, תשרי זה החודש הראשון. מה עושים? תשובה, בקשים סליחה. את מסתובבת פה עם כל כך הרבה תינות, כל כך הרבה כעסים, כל כך הרבה עצבונות, כל כך הרבה הקפדות, נקמות על אנשים. ואז מה את עושה? זה החדש היום. איך נוקמים? את מופיעה. אם יש מישהי שמגלה את כל הסודות שלך, תעיפי אותה מהחיים שלך. ואת עושה את זה כדי שהיא תשמע. ואז את מלאת הקפדות, תעבירי, תמחלי. אנחנו נלמד על אסתר מלכה, איך בקלות היא הייתה יכולה להיות קורבן, כי היא הייתה קורבן, ואיך היא רוצה לצאת מזה מלכה. מי שנכנס אדר מרבים בהילולה, מוזיקה, את שמה מחר מוזיקה, על ידי ניגונים ומחיית כף. היה לי ילד, זיכרונו לברכה, שהיה חולה לב. איך אמר רבי נחמן מברסלב, הייתה לו הפרעת קצב רצינית מאוד 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 עד שהוא נפטר מזה. קצות האצבעות שלו בידיים וברגליים היו כחולות, כחולות, סגולות, סגולות. היו באים כל מיני סטודנטים לרפואה ומצלמים את זה. רבי נחמן אומר, יש לך הפרעת קצב, תזרימי את הדם למקומות הכי רחוקים בגוף, כי הם כחולים מרוב שאין לך פעימות לפי הקצב. תרקדי, שימי לך זוזי קצת, תרגישי את הדם זורם לקצות האצבעות, שיהיה לך קצב הרבה יותר בריא. מרבין בשמלה, מרבין בקהילה, מרבין במחילה, מרבין בהילולה, מרבין באכילה. אסתר המלכה, אדר זה אין דיאטות רצח, אני תמיד אומרת. אני אגמור את השמנות האלה, את הרזות האלה בעצם. בנות, הרב עובדיה יוסף אומר שזאת ממש מצווה לעשות סעודה בשרית דשנה או חלבית מאוד מאוד עשירה. יש לך יומיים ראש חודש. כשאסתר המלכה רוצה לשנות את דעתו של המלך אחשוורוש, היא עושה משתה. שתעשה משתה מאוד מאוד גדול, היא יודעת שאכילה וסביעה יכולות לתת לך בדיוק את התוצאות הרצויות, כי גברים זה יצורים פשוטים, אני אומרת את זה בכל שיעור. מרבין ב... משנכנס אדר, מרבין בהכרעה בשאלה. מה הכוונה? במשכן היה חושן, היו שואלים את החושן שאלות ומכריעים את הספקות. בנות, אין שמחה כהתרת הספקות, ואין צער כמו מישהי שהיא אכולת ספקות. אני תמיד מסבירה שספק זה שתי מילים, סף פק. את מגיעה לסף של החלטה, ברכיים שלך פקות, את לא מסוגלת להחליט יותר כלום. תטילי פור, תחליטי, אני עושה את זה, אני מפסיקה לעשות את זה. הכרעה בשאלה. מי שנכנס אדר מרבין במילה. מילה טובה. מילים רעילות לא מכניסים הביתה. איך סיפרה דיצה אור, כל כך יפה שהיא למדה ממני, שכחתי שלימדתי את זה, אבל היא צודקת. פעם הייתה לי שכנה שהייתה צורחת על בעלה, צורחת, 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 ואני שונאת להגיד toxic words, מילים רעילות בבית. הייתי אומרת לבעלי, חיים, תעמוד בחלון, מה שאומרת לבעלה מתאים גם לך. תקשיב, תסכן ותלמד בעל פה. אז זה מזבח הנחושת שהיה מחפר על מצח נחושה. מי שנכנס אדר מרבין בתפילה. המהר"ל אומר שתפילות מתקבלות בחודש אדר ממחר. את מתחילה פרק כ"ב בתהילים, אנחנו נלמד אותו מילה מילה בעזרת השם בשבוע הבא, אבל זה כמו שיר. אני מעדיפה שתוציא ממנו את המחשבות שלך עכשיו שבוע ימים, בשבוע הבא נראה אם צדקת. מי שנכנס אדר מרבין בהילה. מה זה הילה? את משתדלת להאיר פנים כמו המנורה בבית המקדש. כתוב על אסתר המלכה שהיא לא הייתה יפה, אבל היא הייתה נושאת חן בעיני כל רואיה. כל מי שהייתה לו נקודת חן קטנה, היא הייתה יכולה להרים אותה. בנות, אנחנו בפרשת תרומה. התרומה הגדולה ביותר שאת יכולה לתרום לעולם הזה היא את בגרסה השמחה שלך. את הרי יודעת את זה. אין תרומה יותר ענקית מזאת. תרומה שמרוממת יחד איתך את כולם. תשמחי אותך. כמה שזה נראה דברים גשמיים, קורא לזה רבי נחמן, את מכניסה אלוהות לתוך צמצומים. משהו מצומצם וגשמי, כמו משכן. ואת מכניסה לתוכו מחשבה רוחנית. אני קונה לי עכשיו משהו כדי לחזור הביתה שמחה ומחייכת. אין תרומה יותר גדולה לחברה מאשר זה. אני רוצה לקרוא לבמה לאישה המרוב